שלום לרפאת עודה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך. אתה בן דודו של מחמוד אברהים עודה שנרצח אתמול בהלוויה בג'ל ג'וליה. קודם כל תנחומינו, משתתפים בצערכם. אתה יודע מה קרה שם אתמול?
מה שקרה זה מה שקורה כל הזמן במגזר הערבי, ירי בטעות, ירי לא בטעות. מה שקרה זה שהייתה הלוויה של חברנו עלי ירחם ועזת יונס, וכל הכפר כמעט השתתף בהלוויה. וביציאה מההלוויה, הרי את יודעת, בהלוויה, את יודעת, מוחצים ידיים, מנחמים בתוך הבית קברות, וזה לפי התור, ואז יוצאים, את יודעת, יוצאים, מי שמסיים ראשון יוצא. והבחור הראשון שנורא, נדים שטאוי, הוא יצא עם כמה חבר'ה בהתחלה. היו רועלי פנים בחוץ, כנראה שחיכו לו, ורצו אותו. ואז ירו עליו, ולא פגעו, כן פגעו, והוא נכנס, ברח לתוך בית הקברות עוד פעם, והם נכנסו לתוך הבית הקברות והמשיכו בירי. ולצערנו, הבן דוד נפגע בראש, על לא עוול בכפו.
היית שם?
אני לא הייתי שם, אני הייתי אמור להגיע להלוויה ולא הגעתי.
אוקיי. אבל היו הרבה עדי ראייה לאירוע הזה.
ברור. מה זה עדי ראייה? היה שם יותר מ-300 איש.
יותר מ-300 איש שראו את הדבר הזה. תגיד לי, זה חריג שמנסים לרצוח בתום הלוויה? או שגם זה כבר לא חריג?
האמת שעדיין, אני חושב שעדיין לא חווינו. זה כבר נחצה קו אדום יותר מדי. אם זה בית קברות, איפה שהמתים, אנחנו כבר לא, זה מה זה לא, אנחנו נגד כל הדברים האלה, אבל באמת מי שעשה את זה, ואתה רצית את הבחור הזה, ואתה יודע שזה הלוויה, ואתה יודע שזה 200, 300, 400 איש שם בתוך הבית קברות, הרי כל כדור יפגע במישהו אחר. אז מה, אי אפשר היה לעשות את זה במקום אחר, אם בכלל?
כן, לא, כל השיח הזה, למה שזה בכלל יקרה במקום אחר?
אז זה מה שאני אומר, אז, למה?
ויש לך מושג למה, או ששוב, מה זה, זה ויכוח בין
פעם,
משפחות
קרן,
משנים?
קרן,
מה?
קרן, זה יכול להיות סכסוך בין עבריינים, זה יכול להיות בן אדם הזה שייך למשפחה אחרת, יכול להיות שהוא חייב כסף. זה הסיפורים שאנחנו שומעים. זה הסיפורים שאנחנו שומעים, או שוקלר שחור, או סכסוך עבריינים, או את יודעת מה, יכול להיות שגם עוד פעם ייכנס סיפור של בחורות בעניין, אנחנו לא יודעים, באמת, נמאס לנו, נמאס לנו.
ומה קרה אחרי
לנו.
זה?
הרי מי שחייב כסף, חייב להירצח. מי שיצא עם בחורה חייב להירצח. לא יודע, לאן נגיע.
ומה קרה אחרי זה בבית החולים מאיר? אתה יודע?
מה שקרה בבית חולים מאיר, אני לא יודע למה התקשורת נתפלת לעניין הזה. זה סערת רגשות. המשפחה רצתה להיכנס לבית חולים, לא נתנו לה. ואת יודעת, ששומעים שהאח ובן דוד וכל הקרובים מגיעים לבית חולים ושומעים שהבחור מת. את יודעת מה זה? אני לא צריך לספר לך מה זה סערת רגשות האלה. זה צעירים. אני אומר שאמרתי...
אבל הבנתי שהייתה שם קטטה בין שתי משפחות.
לא, 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 לא. בהתחלה זה התחיל שרצו המשפחה מהמשפחה שלנו, רצו להיכנס, והיה דחיפות עם המאבטחים, ופשוט היה כללות עם עוד משפחה קרובה לאלה שהיו, שהבחור הראשון שנרצח. אבל לא היה מכות. הבלגן הרציני היה עם המאבטחים בגלל המניעת כניסה.
מה אתה יכול לספר לנו... על, 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 על מחמוד אברהים עודה, על הנרצח.
מה יש לספר, קרן? תאמיני לי, את יודעת, לפעמים אומרים כל בן אדם שמת, מתחילים לספר עליו את הדברים הטובים. אבל במקרה הזה, אני אומר לך את האמת, תלכי בכפר, מהילד הקטן עד הגדול, זה בחור בן 52, דרך אגב, הוא יותר מבוגר ממני בשנה. הוא שיחק בצעירותו באפול ג'ל ג'וליה, ודרך אגב, יש לו כינוי, קראו לו סלקטר, אם את יודעת מי זה סלקטר, משה סלקטר.
אוקיי.
שתרק במכבי חיפה, כי הוא היה באמת, היה לו ליטור ומשחק ראש אדיר. ולכן יצא לו כינוי מאז שהוא קטן, יצא לו כינוי של משה סלקטר. והבחור הזה, תראה, האחים שלו זה בעוד שלושה בנים, ועוד ארבע בנים ועוד שלוש בנות. משפחה, אבא נפטר, האמא נפטרה. משפחה שעובדת. עובדים בברזל, עובדים, יוצאים מ-6 בבוקר, חוזרים ב-7 בערב, כולם מתפללים, אף אחד לא, אין לו שום בעיה עם אף אחד בכפר. הבן אדם מתחתן, הביא שני בנים ובת, לצערנו זה מה שרוצה אלוהים, שהילדים יצאו עם צרכים מיוחדים. במיוחד הילד הגדול, שהוא צמוד עליו 24 שעות, עד כדי כך שמחמוד זכרונו לברכה, כשהוא עבד עם האחים שלו בברזל והתחתן ובאו לו הילדים האלה, הוא חשב קו מחשבה אחר שהוא צריך להיות צמוד לילדים. ואז הוא הפסיק לעבוד עם האחים ופתח מתחת לבית שלו מכולת קטנה לפרנסתם, ושאז הוא שיהיה צמוד לילדים שלו.
Okay.
עכשיו הבעיה פה, אני לא יודע מה הילדים האלה יעשו עם האמא לבד. את יודעת, אנחנו פשוט לא יודעים איך לתפקד במצב הזה. הם כל כך היו צמודים לאבא, הם כל כך היו קרובים לאבא, שעד כדי כך שהוא פתח את המכולת מתחת לבית, שלא יתרחק מהם.
כן.
הוא הולך למסגד, הילד הזה איתו, הוא הולך למכולת, הילד הזה איתו, הוא הולך למשחק כדורגל, הילד הזה איתו. אז תראי את המצב של האמא עכשיו ושל הילדים.
רפאת, מה צריך לקרות, אוקיי? אתה מסתכל על החברה שאתה חי בה. אגב, בך ירו, נכון? לפני 20 שנה.
כן. כן, כן, גם בטעות, אבל לא משנה.
היית במצב קשה אז.
מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה.
עברו 21 שנה, דברים השתנו מאוד ב-21 שנה, שנים
האחרונות. מה זה השתנו? השתנו לרעה.
אוקיי, בדיוק, זה ברור לחלוטין. מה צריך, אתה שומע את השר לביטחון פנים בר לב, את הסגן שלו סגלוביץ' אומרים, תוכנית, חצי שנה, פעילות אינטנסיבית, משטרה. אתה מאמין שתהיה לזה השפעה, שזה יביא שינוי?
אני מאמין שאם כן, אם כן, אם ימשיכו בזה, ובקו בשיא החומרה, בשיא הענישה, ולהתייחס לכולם אותו דבר, קרן, והמבין יבין, להתייחס לכולם אותו דבר, לא שזה שעובד עם השבק משהו אחר, וזה שעובד עם המשטרה משהו אחר. בגלל שאתה הבאת לי, אתה עכשיו הלכת אלשנת על מישהו שיש לו אקדח, ובאו תפסו אותו, אז אתה יש לך נקודות במשטרה. אני, תשמי, אני לא עושה חשבון לאף אחד, אני לא יודע, אם את מכירה אותי אישית, אני הייתי פעם שחקן נבחרת ישראל כדורגל. אני חי לא בג'לג'וליה, אני חי ביבנה, בגלל שהעבודה שלי בחוץ, אבל המשפחה שלי, כל המשפחה שלי בג'לג'וליה. אבל פה יש, צריך להיות קו על כולם. זה עושה כאילו עבירה, צריך להיות מואנש. לא בגלל שהוא חבר של השבק ועוזר לשבק, אז הוא צריך להיות לא מואנש.
כי זה המצב, זה המצב הרבה מאוד אנשים שמעורבים בפלילים, והם משטפים של השבק לא נענשים, או לא נענשו במשך שנים?
ברור. ברור. הרי למה באים על הקטנים? למה באים על הקטנים? הרי כל הקטנים האלה עובדים אצל הגדולים. איפה הגדולים?
בוא, אני אשמח אם תישאר איתנו, אני רוצה להגיד שלום לשייך ג'אבר, שהוא ראש התנועה האסלאמית בכפר. בוקר טוב לך.
שלום, ברכה. לך ולכל המאזינים, המאזינות.
היית בהלוויה אתמול?
הייתי בהלוויה, כן. ואני בתור שייך הכפר, אני קיימתי את התפילה, תפילת ההלוויה, על המונח.
כן. ואז קרה מה שקרה?
נכון, קרה מה שקרה, אבל אני יצאתי מוקדם, לפני שקרה את המקרה הרצח. ורק שמעתי דרך הטלפון מאחד החברים שלי.
זה קו אדום? אתה מצליח להבין איך קורה דבר כזה, שמתבצע ניסיון רצח ורצח ביציאה מהמקום שבו קוברים את המת?
נכון, זה קו אדום מובהק, ו... אף פעם לא תיארנו לעצמנו ולא חלמנו שדבר כזה יקרה בכניסת בית הקברות. וכשאנשים יוצאים ויופתעו במקרה רצח כזה.
איך דבר כזה קורה?
אני לא יודע איך דבר כזה. דבר כזה קורה במדינת... שהיא צריכה להגן על כל תושב ועל כל אזרח, אבל לצערי הרב, אנחנו עכשיו, אף אחד לא מרגיש בשקט, לא מרגיש בביטחון, ואנחנו ככה, זה הפקר, ושתוללות של העבריינים, ואף אחד לא יכול אף בינתיים אף אחד לא יכול להרתיע אותם.
אף אחד לא יכול להרתיע אותם? מה כן יכול להרתיע?
בינתיים אני אומר.
מה כן יכול להרתיע אותם?
אף אחד לא מרתיע אותם.
מה כן יכול להרתיע אותם?
כשהממשלה ומשרד המשטרה ומשרד ביטחון לבנים יהיה לו כוונה ורצון מכל הלב שישים קץ לכל התופעות האלה. בינתיים לא רואים את הכוונות והרצון הנכון. עדיין אנחנו מקווים, כפי שאנחנו רוצים.
מה, תראה, יש כאן שר, השר לביטחון פנים, שבא ואומר, זאת המשימה החשובה ביותר שלי. יש כאן סגן שר סגלוביץ' שאומר, אני בחצי שנה הקרובה מתכוון להקדיש את עצמי רק לדבר הזה.
אני מקווה.
אתה לא מאמין להם? אתה לא סומך עליהם?
אני לא רוצה להגיד לא מאמין, אני מקווה. כשאנחנו רואים את העובדות ואת התוצאות, אנחנו מרגישים ורואים, אז אנחנו יכולים להגיד את מה שאנחנו צריכים להגיד. בינתיים אנחנו אומרים שהמשטרה לא עושה את העבודה שצריכה לעשות. בינתיים לא, אבל בהקדם אנחנו מקווים.
אתה גם ראש ועדת הסולחה בג'לג'וליה, ונשאלת השאלה, האם הכלי הזה של הסולחה הוא בכלל אפקטיבי, הוא בכלל בעל משמעות בימים האלה, בתקופה הזאת?
אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו על מנת לעשות שלום בית, לעשות סולחות בו ושם, אבל כנראה זה לא מספיק, לא מספיק.
לא מקשיבים לכם כבר יותר?
יש אנשים שמקשיבים ויש אנשים שלא.
הגורמים העבריינים לא מקשיבים לכוחות המסורתיים, לכוחות הדתיים, כמו בעבר?
לא, לא כמו בעבר.
לא מקשיבים.
לא כמו בעבר. יש חלק מהם מקשיבים, האמת. אבל יש גם חלק שהם עושים מה שבא להם.
כי אנחנו שומעים על כל מיני סכסוכים בין משפחות שנמשכים כבר קרוב ל-15 או 20 שנה. אני לא יודעת אם זה המקרה הנוכחי, אוקיי? אני לא מספיק בקיאה. אבל נשאלת השאלה, אם יכול להיות שזה טעות להשתמש בכלי הזה, ועדיף להגיד למשטרה, תיכנסי אתם בכל הכוח, כי הסולחה לא עובדת כבר.
לא, אנחנו גם לא מרימים את הידיים בתור אנשי סולחה. אנחנו מנסים כל הזמן ולא מרימים את הידיים. המשטרה צריך לעשות את העבודה שלה, ואנחנו נעשה את העבודה שלנו.
אבל אולי מלכתחילה הייתה בעיה שניסו לפתור דברים כאלה באמצעות סולחה ולא באמצעות החוק?
לא.
אתה לא חושב?
לא, לא, לא חושב. אנשי הסולחה יש להם את המעמד שלהם, ויש להם את המשימה, והם צריכים להמשיך ולנסות כל הזמן להשלים בין החמולות, בין המשפחות, בין המסוכסכים, ומה שאנחנו יכולים לעשות עושים. והמשטרה יש לה את העבודה שלה שצריכה לעשות.
כי שמעתי כמה וכמה פעמים את הטענות הבאות, בחלק מהמקרים, כן, שהיה ניסיונות רצח או פגיעה וכך הלאה, והמשטרה העדיפה, כן, שאנשי הסולחה ייכנסו ויפשרו בין המשפחות, במקום לפתור, כן, את מקרי הפשע, כן. ולמצוא את הרוצח. וזה מה שאתה יודע, מייצר בסופו של דבר את זה שלא תהיה הרתעה. אנשים ממשיכים לרצוח, כי הם יודעים שבסוף תהיה סולחה ולא, והם לא יאנשו.
גברתי, אני לא יכול להגיד למשטרה, אל תעשו את העבודה שלכם. העבודים יודעים בדיוק מה העבודה שלהם, מה המשימה שלהם, ואנחנו בדיוק יודעים מה את המשימה שלנו. אז זה לא נוגד את זה.
אוקיי.
בכלל.
שאלה נוספת, אתמול פורסם שהתושבי ג'לג'וליה יצאו היום בצהריים, ב-12 בצהריים, בשיירת מכוניות לכיוון המכון לרפואה משפטית באבו קביר, כדי להביא את הגופה של מחמוד איברהים עודה. למה בעצם? זאת אומרת, למה לא מחכים לשחרור של הגופה? בעצם למה, או שמחכים וזה פשוט תהלוכה לזכרו, תסביר לנו מה המשמעות של זה.
אנחנו, כפי שאת הזכרת, אנחנו יוצאים בשיירה של מכוניות עד אבו כביר, וגם אנחנו תולים את הדגלים השחורים על המכוניות, על מנת למסור את המסר שלנו למשטרה, לממשלה, שאנחנו די, לא יכולים לסבול יותר קורבנות. זה הקורבן ה-114 במגזר הערבי, לצערנו הרב. ועד עכשיו אנחנו רק סופרים, סופרים קורבנות, ולא רואים תוצאות. אז רוצים לעשות משהו בלתי רגיל, לנסות את הצעד הזה בשערה הזו, על מנת להשמיע את הקול שלנו לממשלה, למשרד ביטחון בנים, שיש אנשים שהם לא מקובל עליהם מה שקורה בכפרים שלהם.
כלומר, זה בעצם שיירת מחאה כנגד האלימות.
כן, מחאה.
ואתה לא חושש שעל... וזה נעשה בתיאום, השחרור של הגופה נעשה בתיאום המכון לרפואה משפטית, או שעלולה גם להתפתח שם חס וחלילה קטטה נוספת על עצם שחרור הגופה, או שזה לא יקרה?
לא. אני לא חושב.
זאת אומרת, טוב, זה לא יתפתח לכדי אירוע אלים.
לא.
אוקיי. רפאת, אתה רוצה להגיד לנו משפט אחרון?
כן, אני רוצה לדבר שייך הלו.
נעם, רפאת.
אני אדבר בעברית שיבינו. קודם כל, קרן, שתדעי, את מדברת עם בן אדם שהוא באמת אחד האנשים המשפיעים בכפר, אחד האנשים שהוא באמת נותן את כל קולו לכפר, וראית איך הוא מדבר על סולחות. זה אחד האנשים שבאמת מקשיבים לו, אבל לצערנו הדור של היום זה דור שהוא כבר לא מקשיב לאף אחד. אבל את אמרת משפט חכם, למה לא נותנים למשטרה, הרי זאת מדינת חוק, מדינת חוק צריכה להיות על כולם. למה לא נותנים למשטרה לעשות את העבודה? הרי השייך גם הוא נשוי ויש לו ילדים. השייך לא יכול לבוא לעבריינים מאוד גדולים ולהשפיע עליהם, הרי אם הוא ילך בטעות, הוא יקבל גם יריות לבית שלו. ואני חושב שהוא יצדיק אותי. כל אחד מפחד, ועובדה, לפני כמה חודשים ירו ורצחו את האימם של מסגד יפו, למה? למה? כי חשבו שהוא לא היה ריאלי כלפי אנשים אחרים.
אתה אומר, כולם מפחדים היום, אפילו...
זה ברור, והשייך יעיד על זה. זה לא, אין מצב. הוא עושה את המקסימום שלו, ואני מוריד לפניו את הכובע. אבל באמת, עוד פעם, הנתינת לסלח וכל אלה שעושים את מה שאלוהים יברך אותם, היום הם לא יכולים לעשות במקרים הגדולים האלה, חברים, זה העבריינים מאוד רציניים, זה אנשים שלא רואים בעיניים, ואני, את יודעת מה, כשהשייך נכנס לסולחות, אני מפחד עליו, והוא יגיד אם אני טועה.
זה נכון? אתה גם...
תודק.
אתה מפחד על עצמך לפעמים?
צריך, יש חששות, כן? אנחנו לפעמים מסכנים את עצמנו.
עכשיו, המעט שאנחנו עושים בכפר, זה הדבר הזה שיוצאים היום ב-12 לבין אל אבו כביר, בשביל להפגין, זה לא להפגין כוח, זה חבר'ה, תראו אותנו, חבר'ה, אנחנו מעטים את הילדים שלנו, חבר'ה, אנחנו מעטים את הבנים שלנו, די, תעזרו לנו, בסדר, את יודעת מה, תקחו את זה כזעקה, תצילו. תצילו. הרי מה אנחנו יכולים לעשות? לקחת מקלות ולהתחיל להרביץ ברחובות? זה המינימום שהשייך יכול לעשות, זה המינימום שהמועצה יכולה לעשות. אין לנו, אין כלים. הכלים זה לקחת M16 ולהתחיל לריב איתם. זה הדרך, אנחנו לא אלימים.
אני מאוד מודה לשניכם. שייך ג'אבר ג'אבר, ראש התנועה האסלאמית בכפר בג'לג'וליה, רפאת עודה, בן דודו של מוחמד אברהים עודה, שנרצח אתמול ביציאה מהלוויה. תודה רבה לשניכם, ותנחומנו למשפחה. נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור.